פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת קורח, ואנחנו כבר מריחים את ריח השבת, והאמת היא, קורח באמת, זו לא שאלה, יפה, פרשה זו יפה נדרשת, איפה שיש כל כך הרבה ללמוד מקורח, אבל בואו ננסה ביחד, נצא לדרך, נלמד מהפרשה, מהסיפור הזה של קורח, ננסה ללמוד ביחד, מה אפשר ללמוד ליום-יום שלנו, זה שזה קרה, מתי שזה קרה, זה בסדר, ואנחנו למעשה בעיקר כשאנחנו עומדים פרשת שבוע, עכשיו נכנסים אותו לשבת קודש, פותחים את הפרשה, מתחילים ללמוד את הפרשה, דבר ראשון, ננסה ללמוד מה זה נוגע אלינו, מה זה שייך אלינו, לכל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו מדברים תמיד על מחלוקות, זה נשמע משהו כללי כזה, בין העם, קורח, משה רבינו. אז בוא נראה דבר מאוד מעניין. מי שבאמת מתבונן בפרשת השבוע אצל קורח ועדתו, רואה דבר באמת, לאורך כל הדרך באמת, רואה שיש פה, קרה פה שני חלקים, יש פה שני חלקים שהם שונים לגמרי, ומתחברו ככה בלי שאנחנו שמים לב. ממש בלי ששמים לב, שקראתי את הפרשה עוד פעם ועוד פעם, כשהבנתי את הנקודה הזאת, אני אומר לכם שזה פשוט מדהים כמה שני חלקים התחברו לאיזשהו חלק אחד שנקרא מחלוקת קורח ועדתו. אז מה הכוונה? מה אני מתכוון שיש פה שני חלקים? מה קרה? יש את קורח ויש את דתן ואבירם. והאמת היא שאין שום קשר ביניהם. כל אחד מתעסק בנושא אחר לגמרי, מתווכח על סיפור אחר, כואב לו משהו אחר. קורח, יש לו את הקבוצת ראשי הסנהדראות שלו, ה-250, להם יש טענה אחרת. יש טענה, מה זה אחרת? טענה בפני עצמה. יש להם טענה על אהרון הכהן. תשימו לב, ממש אם אנחנו נבוא על פרשה, נראה כמה שקורח והחבר'ה שלו מתעסקים בעיקר, והטענה שלהם זה על אהרון הכהן. הם, יש להם ערעור על הכהונה, ואז משה רבינו מתחיל להתנהל מולם, מתחיל מסע ומתן, האמת היא די ענייני, אומר להם, אתם רוצים להיות הכהנים? אז בואו תיקחו מחתות, אתם, קורח וכל הדתו, בואו נראה, איך אומרים, בואו נברר את הנושא, נבדוק מי יותר, מי באמת מתקבל אצל הקדוש ברוך הוא, אצל האלוקים, מי שישים מחתה ויתקבל הכתורת שלו, אז הוא זה שימשיך להוביל ולהניג, להניג הכוונה, אהרון הכהן ימשיך לקבל ולשאת עמו את הכהונה. ואז כמו שמשה רבינו אומר להם, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, זהו, גמרנו. האמת היא שפה ככה נפתח סוגריים, זה מאוד מעניין, משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתפלל, אל תפל למלחתם, אחרי שהוא כבר העמיד לבחינה את המחתות שלהם ושל אהרון הכהן, אז משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יקבל את מלחתם. מי שגם מן הצד רואה את זה, סתם שאלה מעניינת, היה צד, הרי משה רבנו ידע שהקדוש ברוך הוא בחר בו ובארון הכהן, אם התעסקת עכשיו בארון הכהן, משה רבנו ידע שארון הכהן הוא זה שהוא נבחר. היה לו צד שבאמת הקדוש ברוך הוא לא יקבל את מנחתו של אהרון, ויקבל את המנחה של אותם נשיאים שקורח הביא כנגד ארון הכהן, היה לו צד כזה שהוא צריך להתפלל, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם. אמרתי שזה בסוגריים, כי אני לא רוצה להאריך בנקודה הזאת, אבל רבותיי, גם כאן יש מסר מדהים ומסר מיוחד מאוד. משה רבינו חשש שהם יתפללו לקדוש ברוך הוא מכל הלב, שהם ירצו לזכות במנחה שלהם. ואם אדם מתפלל מכל הלב, הקדוש ברוך הוא יכול לקבל, האלוקים יקבל את תפילתו, אפילו שזה נגד כל ההיגיון. אנחנו רואים את זה אצל הכהן הגדול, הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, שאנחנו נמצאים בדף יומי, ביומה, אנחנו חווים מי שלומד דף יומי וזוכה, חווים את העבודות של הכהן ביום הכיפורים. הכהן נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, ומה הוא עושה שם? מתפלל, תפילות, כל מיני תפילות מסוימות כאלה ואחרות, ואחד מהתפילות, אל ישמע לפניך תפילת עוברי דרכים. הכהן הגדול נמצא בקודש הקודשים, ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הרי עוברי הדרכים רוצים שלא ירד גשם, הם מתפללים, אז אל תשמע להם. מה, הכהן הגדול צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ישמעו לעוברי דרכים? בשביל מה הם מתפללים העוברי דרכים? בשביל שלא יהיה להם גשם, יש להם אגואיסטים. הם לא רוצים שירד עליהם גשם וזה יהיה קשה להם הדרך. אבל הכהן הגדול יודע, ברגע שהוא נמצא שם בקודש הקודשים, שאם אותו יהודי פשוט, לא פשוט להיות יהודי פשוט, אבל אותו יהודי הפשוט הזה, כן, שהולך בדרכים, הוא לא רוצה שיהיה עליו גשם, והוא יתפלל מכל הלב, הקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתו, ולכן הכהן הגדול צריך להתפלל תפילה הפוכה. אנא, אל תקבל את תפילתם, ואני חוזר למשה רבינו, משה רבינו מתפלל, אל תפן הם מלחתם. הוא ידע שאם הם יתפללו מכל הלב, זה מדהים, מה זה מדהים? זה רק מראה כמה התפילה שלנו יכולה להתקבל למעלה לפני הבורא יתברך, אפילו לא מגיע לנו, אני לא מדבר שלא מגיע, אפילו שאנחנו עושים דבר שהוא, מתפללים על דבר שהוא נגד מה שצריך להיות. אז נסגור את הסוגריים בחזרה ונחזור לוויכוח ולדיון הראשון שיש בפרשה, שמשה רבנו מתנהל מול קורח והדתו, ופה מדובר הדתו, הכוונה אל 250 ראשי הסנהדראות, ומשה רבנו מתנהל מולם, ויש פה ויכוח האם אהרון מגיע לו את הכהונה, או הקורח או ראשי הסנהדראות. ואז משה רבנו, כמו שאמרתי, מתנהל לפני ואומר להם, בואו, כל אחד ייקח מחתות ונראה, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. טוב. במקביל קורה משהו אחר לגמרי. דתן ואבירם, הם בכלל נכנסים לתוך הבלגן לריב הזה, מתערבים כמובן על ריב לא להם, ואין להם טענות על אהרון בכלל. הם לא מתעסקים בנושא של הכהונה, דתן ואבירם לא קשורים לכהונה. להם יש טענות על משה רבינו. הם בכלל כופרים בתורת משה, מזלזלים, הם לא רוצים לצאת לקראתו, כך מסופר בפרשה. נשים לב רבותיי, אלו שתי סוגיות שמתערבבו, אין שום קשר ביניהם. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? זה בדיוק תמיד, זה מה שמאפיין את המחלוקת. המחלוקת לפעמים תהורה, הכוונה לגופו של עניין. אין בעיה. אפשר להתווכח, אפשר לטעון טענות, שהן טענות, חלקם נראות צודקות, אני חושב שהן צודקות. איך אומרים? אפילו שאני מעמיד את האינטרס האישי שלי מול בית הדין. אין בעיה. אם אני בא בידיים נקיות, בסדר. אבל יש כאלה שמשתמשים עם המילה הזאת שמחלוקת בשביל לסתום פיות. באדם מחליט משהו, ואז הוא אומר ברגע, ואז מישהו פותח את הפה, אומר לו, לא, אתה עושה מחלוקת. לא, מחלוקת זה שאני בא ושואל שאלות מותר. כמובן חס וחלילה הכל בכבוד. קורח ועדתו בשלב הראשון, הם באו ואמרו, למה מגיע כהונה לאהרון? אולי לנו מגיע כהונה. הרי תמיד זה ככה, משה רבנו עצמו אומר, כי יהיה לכם דבר, הוא בא אליי ושפטתי בין איש לרעהו. זה לא מחלוקת. אדם מתווכח עם חברו, הולכים לרב, הולכים למישהו שיכריע בדבר, זה לא מחלוקת. למחלוקת יש הבעיה שלה, ומה שחמור וקרה בפרשה, אם נעיין באיך שהסיפור הזה התערבב, יש לה מחלוקת מגנט. זה סוחף, המחלוקת סוחפת אליה, כל מיני חיסולי חשבונות נוספים. פתאום כל מיני אנשים נתפסים פה על העניינים, ומתלבשים על המחלוקת, שהמחלוקת הבסיסית היא, יכול להיות היא בסדר. וזה מדהים, נשים לב שתמיד זה ככה. לקוח יש טענות על הכהונה של אהרון הכהן, בסדר, הוא בא לשאול שאלה, אפילו להתלונן, ואז משה רבנו אומר לו, בוא נבדוק את זה, נבדוק את זה בצורה של מחתות באוהל מועד. לקוח יש את הטענה על הכהונה של אהרון הכהן, בסדר, אבל מה דתן ואבירם נכנסים לעסק פתאום? יש להם טענות על משה בכלל, זה לא קשור אפילו. אבל זה בדיוק, זה המחלוקת. זה הביטוי שתמיד אומרים, יש גלגול שבועה. יש לי כבר טענות, אני עכשיו יוציא מהארכיון את כל הטענות שיש לי עליך בהיסטוריה, ואני אדביק את זה עכשיו על הטענות שיש לי עליך. אדם, יש לאדם טענות על חברו, בסדר? בצורה מכובדת ונקייה ונורמלית, אפשר להתלונן ולהתווכח ולחלוק. הבעיה של עיקר המחלוקת היא, זה השילוב. איך דתן ואבירם נכנסים לסיפור ומתלבשים. עד כדי כך הייתי באחד הספרים, אני לא זוכר, שאם כוח באמת היה דוחה דתן ואבירם ולא היה מכניס אותם לחבילה של המחלוקת, והוא היה אומר להם, אתם לא קשורים לעסק, מה אתם קשורים? אני עכשיו יש לי פה שאלה למשה רבינו ולאהרון הכהן, למה אהרון קיבל את הכהונה ולא אני? מה אתם עכשיו מתערבים, דתן ואבירם, מה אתם מתעסקים? הכל היה נגמר אחרת. האדמה לא הייתה פותחת את פיה ובולעת אותם. כוח היה, אולי, ככה כתוב, היה מת יחד עם 250 ראשי הסנהדראות. אבל לא בגלל מחלוקת, אלא בגלל שהוא הקטיר קטורת שלו במקומה. הרי זה היה הדיון, זה היה סיכון. ראשי הסנהדראות ידעו היטב שהם פשוט נכנסים לאיזשהו סיכון מסוים. אבל בסדר, אז מה היה קורה? לא היה פותח, האדמה לא הייתה פותחת את פיה. זאת אומרת, כשאנחנו נזרים על מחלוקת, הכוונה לא לשתוק. לא. אפשר לדבר, לשאול. זה באמת איזושהי תופעה בכלל בזמן אנחנו רואים שמישהו פותח את הפה, אומרים עליו מיד הסתה, מיד אומרים עליו שזה מחלוקת ושלא ידבר. לא. דווקא מי שמעיין בפרשה הזאת של המחלוקת, רואה דבר אחד, כשכוח התחיל את התהליך שלו, בלי שדתן ואבירם קפצו על המחלוקת, שהם ערבבו דברים דמגוגיים בוויכוח, אז הם עשו מכל המחלוקת דבר אינטרסנטי, דבר לא ראוי, דבר לא מכובד. הם התחילו להתלונן על משה רבינו. אנחנו יכולים לראות בסתם באורך כל ההיסטוריה, מחלוקות היה בין אנשים גדולים מאוד, היה יריבויות, מה זה יריבויות, נכון, הבעיה שלפעמים, לא יודע לפעמים, הרבה פעמים המחלוקות האלה, הצטרפו אליהם כל כך הרבה אנשים שאינם קשורים לעניין, הדתנים והאווירמים האלה שנכנסו לתווך, ואז הם נכנסו ואת כל המחלוקת, עשו ממנה מחלוקת, לא רק שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת לא ראויה, מחלוקת שצריכים לסיים אותה הכי מהר שיש, עד שבמציאות, כמו מה שמסופר בפרשה, האדמה פתחה את פיה וכולם נכנסו לבתוכו. זה מה שאנחנו לומדים, אני חושב ככה, כשאני אומר לכם, פשוט תעיינו בפרשת השבוע, תראו כמה הדיון הזה של משה רבינו מול הקורח, והדיון שפתאום דתן ועבירה מכניסים את העסק הזה של משה רבינו, אין שום קשר בין אחד לשני. זה פשוט אחד התלבש, דתן ועבירה מתלבשים, קורח כביכול מנהל את המסע הזה נגד משה ואהרון, אבל בעיקר מתלונן על הכהונה, ואז דתן ועבירה פשוט מתלבשים עליהם, ואז המחלוקת נהיית באמת מחלוקת רעה, מחלוקת לא ראויה, מחלוקת לא מכובדת, ואז התוצאות, כמו שראינו בפרשת השבוע, תוצאות הרסניות ביותר. ולא, כל ההיסטוריה, כל הבעיות שאנחנו כעם, כציבור, חווים בעיקר בגלל המחלוקות האלה, שהדברים הלא לעניין, הלא ראויים, מתלבשים על המחלוקות הראויות. לפעמים הראויות, לפעמים יש אנשים שמצליחים להתחיל את המחלוקת מראש מנקודה לא ראויה. אבל כשזה דיברתי אולי על הכלליות, גם אנחנו כיחידים פשוט להיזהר יותר, לדבר, להתווכח, לחלוק אפשר, אבל תמיד להיות ענייני, מכובד וראוי. ערב שבת פרשת קורח, אנחנו ממשיכים פרשה אקטואלית, ומנסים להיות אקטואלים, מה אנחנו יכולים פשוט לנסות להיות אקטואלים, ולהבין מפרשת השבוע שבאמת יפה נדרשת, כמה אנחנו יכולים ללמוד ליום יום שלנו מפרשת השבוע, שאנחנו מדברים ועוסקים בנושא של מחלוקת, זה תמיד נראה לנו האלה מחלוקות בין הקבוצות האלה לקבוצות האלה, העדה הזאת לעדה הזאת, לא. בוא ננסה ביחד רבותיי לפרק ולקחת מהפרשת השבוע דברים, דווקא אני חושב שננסה עכשיו לעסוק במשהו שהוא מאוד מאוד נוגע דווקא לכל פרט ופרט, לכל יחיד ויחיד מאיתנו. משה רבנו למעשה, כשקורח מגיע עם כל הראשי סנהדראות שלו, והחליטו להגיש את המנחה, את הקטורת, לראות מי יזכה בעסק הזה, מי יזכה כמו שהזכרתי בחלק הראשון את מה שמשה רבנו אומר להם, והיה האיש, כן, משה רבנו אומר להם, אין שום בעיה, תגישו את המנחה, את הקטורת, והיה האיש אשר יזכה בו, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, מה שיבחר השם הוא הקדוש, הכל בסדר, אתם תגישו את זה, ובואו נראה מי, אהרון הכהן או אתם, בסדר, זה בחלק הראשון, ואז משה רבנו מוסיף משפט אחד, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם, מה הכוונת המשפט הזה? אז כתוב, גם רשי מביא וגם המדרש מביא, מה הכוונה? לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. כאילו כביכול משה רבנו מתלונן אצל הקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם, וזה עסקנו גם בחלק הקודם, מה פתאום הוא בכלל ביקש, מה הוא היה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא לא ישמע להם? זה ברור שהוא לא ישמע להם, משה רבנו ידע את האמת, אבל זה חלק ראשון שהוא אומר, והוא מוסיף, לא חמור אחד מהם נסעתי, הוא לא נסע חמור אחד, הכוונה, מה שאפילו היה דרכי ליטול, לא נטלתי, וכך אומר המדרש, הרי בנוהג שבעולם, אדם שעוסק בהקדש, הוא נוטל שכרו מן ההקדש, הכוונה, הוא צריך ללכת, הוצאות של נסיעה, כמו שקוראים לזה היום. ואני בשעה, כך אומר המדרש, ואני בשעה שהייתי יורד ממדיין למצרים, היה דרכי ליטול מהם חמור. בשבילהם הייתי לוקח חמור מעם ישראל, ולא נטלתי. אפילו חמור אחד לא נטלתי. והאמת היא, משה רבנו, כשעכשיו הוא בא כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא, מה זה כלפי? כשהוא בא לדבר על עצמו, ולהכניס את עצמו לזכויות, הוא רוצה שיהיה לו זכויות, והוא אומר, אני רוצה להראות לך, אומר לקדוש ברוך הוא, אני אפילו לא חמור אחד נסעתי, אפילו את מה שהיה מגיע לי, לא לקחתי. ואני חושב שמה שמשה רבנו פה פונה לקדוש ברוך הוא עם הטענה הזאת, הוא למעשה מניח בפנינו איזה נקודה שאם נעיין בה, קצת נרחיב בה, נראה כמה, איזה מיוחדות ועוצמה יש בדברים של משה רבנו. יש הגמרא מספרת, כמדומני על רבי יוסי בן חלפתא, הגיע לפניו, ככה כתוב, הגיע, פגש את רבי יוסי בן חלפתא, היה מקיל קהילות, ככה מספרת הגמרא, כמדומני הגמרא בעבודה זרה מספרת, שרבי יוסי בן חלפתא, רבי חנינא, סליחה, אני חושב שרבי חנינא בן תרדיון, עכשיו נזכרתי לכן ככה, רבי חנינא בן תרדיון, מסופר שם בגמרא שהוא היה יושב ועוסק בתורה, מקים קהילות ברבים, לא סתם, וספר תורה מונח לו בחיקו, והוא מגיע לפני, כתוב לפני ששרפו אותו כעשרת הרוגי מלכות, אחד מעשרת הרוגי מלכות, אז שואל, פוגש את אליהו הנביא, ואליהו הנביא, הוא שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? ככה שואל אותו. שואל, מה אני לחיי העולם הבא? ככה שואל, רבי חנינה בן טרדיון את אליהו הנביא. שאומר לו אליהו הנביא, תגיד לי, כלום מעשה בא לידך? תספר לי סיפור עליך, איזה סיפור טוב, ואני ידע אם באמת מגיע לך, מגיע לך עולם הבא, חיי עולם הבא או לא. ואז, כלום מעשה בא לידך, ואומר לו, מספר לו רבי חנינה בן טרדיון, כן, אני, היה לי מעות של פורים בכיס שלי, ונתחלפו לי במעות של צדקה, וחילקתי את הכל העניים. אמר לו, הרבי, הכוונה, למעשה, רבי יוסי בן קיסמא, ככה ממש משהו, שאל את רבי חנינה בן טרדיון, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אז יהיה לי עולם הבא? אומר לו, נתחלפו לי מעות במעות של צדקה, וחילקתי אותו לעניים. אמר לו, מה, ככה עשית? ככה אתה עושה? אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. הכוונה, שרבי יוסי בן קיסמא, שוב אני חוזר, שרבי יוסי בן קיסמא הוא זה שהיה בעל המעשה, ששאל את רבי חנינה בן טרדיון, לא את אליהו הנביא. ככה מספר את הגמרא. רבי יוסי בן קיסמא שואל את רבי חנינה בן טרדיון, תגיד לי, אם אני, או יש לי עולם הבא, ורבי חנינה בן טרדיון אומר לו, תביא לי מעשה שבא לידך, היה לך סיפור טוב שהיה לך, והוא מספר לו את הסיפור הזה, שהוא התחלף לו מעות של פורים במעות של צדקה, והוא חילק אותו לעניים. רבותי, אני שואל אתכם שאלה פשוטה, רבי יוסי בן קיסמא, הגמרא מספרת קודם, שהוא היה מקהיל קהילות ברבים, והיה יושב ועוסק בתורה בזמן שהיה אסור לעשות את זה. הוא עשה מעשה אדיר. הוא עשה מעשים של מסירות נפש למען התורה, למען העמדת התלמידים. אז יש שאלה, כלום מעשה בא לידך, רבי חנינה בן טרדיון שואל את רבי יוסי בן קיסמא, תגיד לי, יש לך איזה מעשה שבא לידך? תספר לי אולי, ואז אני אגיד לך אם יש לך עולם הבא או לא. מה השאלה פה בכלל? בוודאי שיהיה לו עולם הבא, כביכול. מה זה? בוודאי, הוא מקהיל קהילות ברבים, והוא מוסר שיעורי תורה במסירות נפש. ננסה לחשוב לעצמנו, בן אדם, איך אומרים, בימות השואה, לא לפני הרבה שנים, תוך כדי איומים וגזרות, בן אדם היה מוסר שיעורי תורה, והוא ידע שזה מסוכן מה שהוא עושה. מה, הוא לא יקבל על זה שכר, הוא לא יהיה בעולם הבא? אז הוא מספר סיפור, שהוא למעשה סיפור קטן מאוד, סיפור לא כזה חשוב, היה לי מעות בכיס של פורים ושל אחרים, של עצמי, והתערבה ולתתי את הכל לצדקה. אבל הגמרא שמלמדת אותנו, ורבי חנינה בן טרדיון שאמר לו, יהיה חלקי עם חלקך, וכמובן שחלקך יהיה גדול ומשמעותי בעולם הבא, רבי חנינה בן טרדיון לימד אותנו דבר אחד, מעשה אחד נקי וטוב, אמיתי, ב-100% שווה, אפילו כשהוא קטן מאוד, הוא שווה להרבה מעשים שהם נראים מאוד גדולים, אבל הם נעשים בפרסיה, בציבור. אנחנו מקבלים על זה פידבק, אנחנו מקבלים על זה כבוד. לא של... אפשר לזלזל חס וחלילה במעשים הגדולים שאנחנו עושים. אבל המעשים האלה תמיד יש להם איזו נגיעה מסוימת. רואים אותנו, מכבדים אותנו, זה נותן לנו גם הרבה, זה אתגר מאוד נעים לעבור אותו, אתה נותן שיעור בפני אנשים. נכון שזה קשה מאוד, כי אתה עושה את זה, זה מסוכן, אתה עושה את זה במסירות נפש. אבל אתה מקבל, אתה יודע שאתה עושה דבר גדול, ואומרים לך כולם, אתה מקבל תגובות מאוד חיוביות, מאוד מפרגנות. אבל אם אתה עושה משהו בכיס שלך ומערבב מעות לצדקה, עם מעות שהיו לך בכיס, זה לא כזה, מישהו ידע מזה בכלל. ומדובר על כמה פרוטות, לקחתי מהכיס, נתתי לעני, מישהו ידע מזה בכלל, את מה שאני עשיתי. רבי יוסי בן קיסמא רצה להראות לרבי חנינה בן טרדיון, אני עשיתי מעשה נקי, ב-100%, משה רבנו גם בפרשת השבוע מלמד אותנו. לא חמור אחד מהם נסעתי, אני משה רבנו, הרי משה רבנו יכול לספר בפני האלוקים, בפני כולם, את כל המעשיות העצומות שהוא עשה, עד שהוא הגיע למה שהוא הגיע שם בפרשת קורח, משה רבנו הנהיג את עם ישראל, הוציא אותם ממצרים, העביר אתם את הים, עשה דברים עצומים, היה מגדולי הנביאים, הנביא הגדול ביותר, והוא אומר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איזה מעשה טוב עשיתי? לא לקחתי חמור אחד, הייתי יכול לקחת חמור, כי זה היה הוצאות הדרכים שלי, והחלטתי לא לקחת, נו באמת? זה מעשה שאיך אומרים שמפאר את משה רבנו, אבל משה רבנו זה לא בא מכיוון הענבה שבו, אלא להראות לנו שלפעמים מעשה קטן, אבל מדויק ונכון ואמיתי מכל הלב, הוא שווה הרבה יותר מכל כך הרבה דברים גדולים שאנחנו עושים. והיצר הרע הוא עוצמתי בנקודה הזאת, שהוא תמיד מנסה למשוך אותנו לעשות דברים גדולים, לעשות דברים עוצמתיים, דברים שיש להם הד רחב, דברים שיש להם, שאנחנו מקבלים עליהם הרבה הרבה תגובות חיוביות, שזה דבר טוב, אני לא אומר, על זה נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה, בן אדם שעושה דברים גדולים וטובים, והוא מקבל על זה תגובות טובות, ותודה רבה, והכל זה בסדר גמור. אבל תמיד היצע הרע מזלזל אצלנו בדברים הקטנים. בדברים האלה שאף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, אף אחד לא יגיד לנו תודה. זה בדיוק מה שהיצע הרע מלמד אותנו, ומראה לנו, תשמעו, עזבו, דברים קטנים תעזבו בצד. זה מה שמשה רבינו מלמד אותנו, ורבותיי, כן, פשוט לקחת את הדברים הכי קטנים, הם העוצמות הגדולות ביותר, זה מה שמשה לימד אותנו בפרשת השבוע, בכל מחלוקת הקורח הזאת, משה רבינו זרק לנו משפט אחד, לא חמור אחד מהם נסעתי, ובכך הנחיל לנו את הדבר הקטן ואת המעשה הקטן המיוחד, שזה יכול לעשות ולהפוך עולמות. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר והמסור, לישי נוימה, לכל צוות הרדיו היקר והנפלא, לכם מאזינים, אנחנו כבר מריחים את ריח השבת, ניכנס לשבת באווירה רגועה ושמחה, קיץ, עם הקיץ הבריא והשמח שאנחנו רוצים לקחת על עצמנו. לכולכם רבותיי, שבת שלום ומבורך. תודה רבה.